אנחנו ניגע בנקודה מאוד עקרונית, שאור החיים הקדוש מזכיר אותה בפרשה שלנו, אבל חוזר עליה בכמה מקומות. והאמת שהנקודה הזאת מתפרטת לכמה צדדים, ננסה ממש לעמוד על הנקודה ולהרחיב אותה טיפה. כשאנחנו מתבוננים בכל הסוגיה שנקראת סדום, ואיך אברהם אבינו מגיב לסדום, ואיך הקדוש ברוך הוא מגיב לסדום, אז אומרת התורה כך: ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה כצעקתה הבאה אלי עשו קלה, ואם לא, אדע. על הפסוק הזה, ארדנה ואראה כצעקתה הבאה אלי עשו, ואז אם כן קלה, על הפסוק הזה יש הרבה קושיות. מה זאת אומרת ארדנה ואראה? שואל הרחם הקדוש במקום, מקור 2, צריך לדעת אומרו לשון ירידה. מה זה ירדנה? גם במגדל בבל כתוב וירד השם לראות. ועוד, למה יצטרך השם לרדת ועלו כל העולם כגרגיר של חרדל לפניו? גרגיר של חרדל זה ביטוי בחזל לדבר קטן. נו, אז כל העולם כולו, אם אפשר לומר, הוא מצטמצם מבחינת הקדוש ברוך הוא כגרגיר של חרדל. אז מה הוא צריך לרדת למטה לראות? הוא יודע בדיוק מה קורה. וכי האדון ברוך הוא יסתפק בידיעה? וכי יש ספק לפניו שהוא צריך, יסתפק משום ספק, וכי יש ספק לפניו שהוא צריך לרדת ולראות? מה זאת אומרת ארדנה וארא? יותר מזה, הפסוק עצמו לכאורה פסוק בעייתי מאוד. ארדנה וארא כצעקתה הבאה אליי עשו, ואם כצעקתה הבאה אליי עשו אז קלה, ואם לא, אדע. ואם לא כצעקתה, אז אני כבר אדע מה לעשות. מה זאת אומרת? אתה תדע אם כצעקתה או לא כצעקתה, רק שאתה תרד לראות? מה, אתה לא יודע בלי לרדת? ורשי זכרונו לברכה פרש, כמו שהוא פרש במגדל בבל, כי ללמד בה, בא ללמד לא על הקדוש ברוך הוא, אלא בא ללמד את הדיינים שאומרים להמשיך את הדין של ריבונו של עולם בעולם. ורשי זל פרש, כי ללמד בה שלא יפסקו בדין למטה משפט, אלא בראייה. שבית המשפט, שהדיינים ילכו ויבדקו כמו שצריך, ורק אחרי שיראו וידקדקו, אז יפסקו את הדין. וקשה לדבריו, למה לא הספיק לזה מה שאמר הכתוב בפרשת דור הפלגה, דכתיב הירד השם, גם שם. ומצינו לרשי עצמו שפרש שם כן, אז אם כן לא יכול להיות, שהתורה פעמיים בשני מקומות שונים, באה ללמד את אותו דבר. אם כן, מדוע אמר הקדוש ברוך הוא, ארדנה וארא? זה הנושא שלנו. ועוד בהמשך של הפסוקים, לכאורה כל המסע ומתן של אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא נראה כאן איזה מקח וממכח של אחד שבא לקנות איזשהו חפץ בחנות, מתחיל לדון עם המוכר. 50, 45, 40. מה זה כל החשבון הזה? מה זה העניין הזה? אז אנחנו לא ניגע בפרטים של החשבון, אבל אולי ניגע לפחות באיזשהו נקודה עקרונית בחשבון הזה. עוד נקודה אחת. אם הקדוש ברוך הוא החליט להשחית את סדום, אז אם אנחנו מדקדקים בפשט הפסוקים, לא כתוב שכששני המלאכים הגיעו לסדום, הם אמרו ללוט, באנו להשחית. כפי שכתוב אצלנו במקור אחד בפסוק האחרון בצילום שלנו, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. לא כתוב שהם באו להשחית. באו להרוס. וירא לוט ויקום לקראתם וישתחו אפיים ארצה. רק אחר כך, כשנעשה מה שנעשה, כשלוט מכניס אותם הביתה ואנשי בליעל, אנשי העיר מתחילים לדפוק על הדלת, הוציאנה אותם ונדע אותם וכו', רק אז אומרים המלאכים, אנחנו משחיתים את סדום. למה? הרי לכאורה הכל ידוע מראש. אז למה צריך לבוא ולבדוק? אומר אור החיים הקדוש יסוד גדול, שהוא קשור לכל החיים שלנו, לעניות דעתי כל אחד מאיתנו, בטח פה במכון מאיר, מכון נורא, חייב להכיר את העיקרון שאנחנו הולכים לברר האלה. אומר אור החיים הקדוש, אכן הכוונה היא כי יודיע השם הסדר אשר יתנהג בו עם הנבראים. כשהקדוש ברוך הוא אומר ארדנה וארא, הוא לא מתאר איזושהי מציאות טכנית שהוא יורד כדי לראות. הוא באמת יודע. הוא יודע כשהוא נמצא במחאות שם למעלה. אז מה זה ארדנה וארא? כשהקדוש ברוך הוא מודיע לנו כאן באופן עקרוני, כיצד הוא מנהיג את עולמו. אכן הכוונה היא כי הודיע השם הסדר אשר יתנהג בו עם הנבראים, לצד החסד והרחמים. כלומר, הנה שורת הדין נותנת, וככה הלכה, דרך אגב, הרבה סוגיות, למשל, אדם שגרם נזק לחברו. אז כתוב שהוא צריך לשלם לו דמי נזק לפי הערך של המזיק ולפי הערך של הנזק. מה שנקרא כאן בחז"ל, לפי ערך המבייש והמתבייש. כלומר, יכול להיות אדם שהבושה שלו במה שעשו לו היא בושה גדולה, ואדם אחר שעשו לו את אותה בושה היא בושה קטנה. למשל, ידוע מה שכתוב בהלכה, עוד הלכה, אדם שחז השלום נהיה עני, ואנחנו צריכים להחזיר אותו, להעמיד אותו לרגליים. עד כמה אנחנו צריכים להעמיד אותו לרגליים? שלא לחם וחלב? תשובה, עד המצב הקודם שהוא היה. אז אם היה לו מרכבה וסוסים לפני כן, אנחנו צריכים לדאוג לו מרכבה וסוסים. כלומר, מה אתה רואה? שזה לפי ערך הניזק, זה לפי ערך האדם עצמו, זה נקודתי, זה ספציפי, זה סובייקטיבי ביחס לאדם. אומר הרע, אומר אורחיים הקדוש, הנה שורת הדין נותנת, כי הכל כפי המתבייש, המבייש והמתבייש. אם כך, וכשיעבור האדם על אחת מכל מצוות השם, לפי ערך המתבייש, כביכול, השם מתבייש מה שאנחנו עושים, וכשיעבור האדם על אחת מכל מצוות השם וימרה פי עליון, לצד מעלת האל הגדול, לצד ערך המתבייש, לצד מעלת האל הגדול, התחייב להיעבד הוא וכל סביביו, כי את המלך השם צבאות הכריז, וכל שהיא מההמראה התחייב עליה. כלומר, אם באמת הדין הוא שצריך לדון את האדם לפי ערך המתבייש, נסתפק גם בחלק הזה, אז כל פעולה קטנה שאדם פועל, הקדוש ברוך הוא היה נכנס עד הסוף. עונש חמור. אין פה שלבי ביניים. זה לפי ערך המתבייש, אז מי מעיז להמרות פי השם צפקות? בורא שמיים וארץ. ויחשוב האדם, כי האדון ידין את עולמו במשפט זה, והוא משפט צדק, ולכן לעולם, תמיד, ולעולם, אם יבוא השם במשפט, בדרך טוען ונטען, כלומר, בערך המתבייש והמבייש, כלומר, בערך החוטא שהוא מבייש, ובערך, אם אפשר לומר, זה שחוטאים כלפיו, שהוא המתבייש, אם ככה, ולעולם, אם יבוא השם במשפט, בדרך טוען ונטען, כפי ההלכה לכאורה, להישפט עם הנבראים, אפשר שלא יתחייבו? בלשון שאלה, כנראה צריך לקרוא את זה. וגם דור המבול, אפשר שלא היה נשפט משפט מוות? מה יש לנו לענות מול המתבייש? אין לנו מה לענות. לפי ערכו. קל וחומר, מי שזוכר שלמדנו כאן מי אל כמוך, מלך הלוב, שהקדוש ברוך הוא בזמן אמת נותן לנו חיים, מזרים לנו כוח. ואנחנו בזמן שהוא מזרים לנו כוח לעשות את רצונו, אנחנו עושים הפך רצונו בזמן שהוא עצמו נותן לנו כוח. יש יותר בושה מזה, יש יותר עליבות מזה, כמו שכותב בעל תומר דבורה. לזה אמר השם כאן בהודעה דרכה אל אברהם. כאן הקדוש ברוך הוא לימד את אברהם אבינו יסוד, איך הוא מנהיג את עולמו. לזה אמר השם כאן בהודעה דרכה אל אברהם, ארדנה, פירוש. לא ישפוט בערך מעלתו, אלא בהשוואה לנבראים. משפט מופלא. כשהקדוש ברוך הוא שופט את האדם ואת העולם, הוא לא שופט לפי ערכו, הוא שופט לפי ערכנו. ארדנה וארעה, זה לא שהוא לא יודע. זה בא ללמד שהקדוש ברוך הוא יורד ממידת המשפט לפי ערכו, ושופט אותנו לפי ערכנו. זה ארדנה. הוא יורד ומברר את הדין לפי מדרגתנו. עכשיו תכף נראה מה זה הקצה הקטה. כי לא ישפוט בערך מעלתו, פירוש, לא ישפוט בערך מעלתו שלו, אלא בהשוואה לנבראים, כדרך אומרו הנביא בספר ישעיה, נשפטה יחד. פסוק מדהים הפסוק הזה. בפרק מ"ג, בספר ישעיה נאמר כך, אנוכי אנוכי, מי שרוצה לכתוב מקור מדויק, פרק מ"ג, פסוק כ"ה, אנוכי אנוכי, הוא מוחה פשעיך, למעני, וחטאותיך לא אזכור, ואז אומר הכתוב, אומר ישעיהו הנביא, אזכירני נשפטה יחד. מי זה נשפטה יחד? כי בכל הקדוש ברוך הוא שופט את האדם עם האדם בעצמו. לפי הפירוש כאן, שופט את האדם עם האדם עצמו לפי מדרגת האדם. זה הכוונה. לא שופט את האדם לפי מדרגת הבורא, שופט את האדם לפי מדרגת הנברא. כבר נברר את זה. אזכירני נשפטה יחד, ספר אתה. מה זה ספר אתה? זה שנשפט, צריך לספר, אם אפשר לומר, לשופט, למה הוא במצב הזה? למה הוא הגיע למקום הזה? למען תצדק? כדי שיצא צודק בדין, אומר אור החיים הקדוש. כדרך אומרו הנביא נשפטה יחד בהשוואה לנבראים הפחותים, ובערך זה ישפוט ויראה. מה זאת אומרת? הרדנה והראה כצעקתה הבא אליי עשו. מי זה הכצעקתה? הכצעקתה זה אותם אלה שנפגעו מרשעי סדום, הם צועקים אל השם. מה הם רוצים? הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישפוט את סדום, את רשעי סדום, את אנשי הבליעל, ישפוט אותם לפי ערכו של השם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הם רוצים שאני אשפוט אותם כצעקתם לפי ערך השופט. אני צריך לשפוט אותם לא כצעקתם לפי ערך השופט, אלא לפי ערך הנשפט. האם אנשי סדום במצב שבו הם נמצאים, האם הם ראויים להישפט לפי הערך שלי או לפי הערך שלהם? אז מי שנמצא מבחוץ, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישפוט את הרשעים לפי הערך של האמת, של הבורא. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן לא שופט את האדם לפי ערך מה שהחברה תופסת איך צריך להיות, אלא שופט את האדם לפי הערך של מה שהוא מסוגל להיות. לפי זה יוצא כאן פתח גדול. הקדוש ברוך הוא שופט את האדם לפי נקודת הזמן והמקום שבו האדם נמצא. זאת אומרת, יכול להיות אותו אדם, אותה פעולה, בסיטואציה מסוימת, בשלב אחד בחיים, הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו בערך מסוים, בשלב אחר בחיים, הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו בערך אחר לדמרי. צדיקים הקדוש ברוך הוא מקבידם כחוט השערה, כי במדרגת המשפט שלהם זה חוט השערה. אבל האחרים שהם לא צדיקים, או אותו אדם שהוא לא היה צדיק לפני שהוא היה צדיק, הוא לא ישפט כחוט השערה. כמובן, יש כאן פתח לעצלנות ולחוסר רצינות, כאן דברים אנשים רציניים. לכן, מה זה כצעקתה? ויראים הוא בערך הצעקה שבאה אליי, פירוש, כי הצועק ותובע המשפט מהשם, בפרט אם הוא נפגע, יתבע המשפט לפי ערך גדולת הבורא, לפי האמת, לפי ערך המתבייש. לזה אמר השם, אני יורד למטה, רוצה לבדוק האם באמת המדרגה של אותם אחותים היא כצעקת אלה שרוצים את הדין ביחס לחותים. זה מה שאני רוצה לבדוק. הרדנה והראה כצעקתה הבאה אליי עשו, ואם כן, תכף נראה, קלה. אם כן זה כיליון, תכף נראה עד איזה רמה. ואם לא, אבל אם אלה שצועקים, נא לעשות איתם דין. אבל כשאני יורד למטה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מזה שאותם אלה שירשיעו, הם באמת במקום שבו הם נמצאים, זה מה שהם מסוגלים. או לפחות צריך לדון איתם בכפפות יחסית של משי, ביחס למקום שהם מסוגלים להגיע אליו כרגע. אז, ואם לא, ואם זה לא רק הצעקתה, אז ידע, אז עכשיו אני אעשה חשבון, מה לעשות? זה חשבון חדש לגמרי. ואם לא, אני חוזר שוב, לזה אמר השם, ואם אחר שעריך המשפט בערך שלילת מעלתי, עדיין שיעור שתהיה תביעת מידת הדין לחייבם למדרגתם, אז קלה. ואם לא, אבל אם לא, אם באמת לא, הם לא רואים להישפט עד כדי קלה, עד כדי כיליון, כליה, ואם לא, אדע אם ראויים לשפוט בדרך זו או לא. ומעטה, אין פירוש הרדנה אלא הדרגה בדין. ולעולם, ממקומו ישקיף לדעת ויבחין ליבות בני האדם. יוצא לפי זה, שזה פרט שבא ללמד על הכלל. אני חושב, אפשר להגיד באופן פשוט, ראשוני, שאחת הסוגיות, כלומר, נקרא לזה ככה, אחד מהסיפורים הקיצוניים בספר בראשית, זה פרשת סדום. אז הנה, נו, מה לנו יותר מפרשת סדום, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך לדון את סדום לפי ערך סדום. בשבוע שעבר, למה חשוב שנלמד את זה היום אחרי שבוע שעבר? בשבוע שעבר למדנו שיש צדיק יחסי וצדיק גמור. עכשיו מתברר שנכון שאנחנו צריכים להיות צדיקים גמורים, אבל בכל שלב בדרך אל הצדיק הגמור, הקדוש ברוך הוא דן אותנו ביחס לצדיק היחסי שאנחנו מסוגלים להיות. לא רק אותנו באופן אישי. הוא דן את המציאות, הוא דן את עם ישראל, הוא דן את החברה. זה הערך. יותר מזה. אומר אור החיים הקדוש עוד נקודה. עוד ירצה לומר, עוד ירצה, שהגם שצעקתם באה, כלומר יש כאן מציאות עובדתית של רשעות, עם כל זה רצה להבחין בהם, אם בעת המשפט לא חזרו בהם, ועודם החזיקים ברשעה. כלומר, כלל ראשון במשפט, בואו נעשה טבלה, עקרונות. כלל ראשון בסדר הנהגת הבורא את הבריאה, הוא מנהיג את הבריאה לא לפי ערכו, אלא לפי ערך הנבראים. ולכן כל נברא במקום שבו הוא נמצא, מגוע את המקום והזמן לפי היכולת, על פי היכולת הקדוש ברוך הוא דן אותו. אז קודם כל קצת להירגע. הקדוש ברוך הוא לא דן אותנו לפי מה שאנחנו לא מסוגלים להיות. הוא דן אותנו בכל שלב לפי מה שאנחנו מסוגלים. אפילו את סדום הוא דן ככה. הרי דנה והרי. הקצה הקטה. עכשיו, הרבה פעמים מה קורה לנו? הרבה פעמים אנחנו צועקים על עצמנו, במרכאות כפולות, כן? אנחנו צועקים כלפי עצמנו שאנחנו רוצים להיות משפטים בדין ברמת המתבייש. והקדוש ברוך הוא אומר לא. אני דן אתכם בדין לא ברמת המתבייש. אני דן אתכם בדין ברמת המבייש. ברמת האדם אני דן. תכף אולי ניתן דוגמה פשוטה לעניין הזה. ולזה, אז זה עיקרון ראשון. שהקדוש ברוך הוא דן את האדם בכל שלב לפי ערכו. אז קודם כל קצת להרגיע. הקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו מסוגלים ומה אנחנו לא, ועל פי זה הוא דן אותנו. הקדוש ברוך הוא יודע מה עם ישראל מסוגל ומה הוא לא, בכל שלב בהיסטוריה, ועל פי זה הוא דן אותנו. קודם כל. כלומר, אין כאן שום פתח לחוסר רצינות, לחוסר אחריות, לחוסר הכרת מקומנו. אלא סתם, זה דבר עקרוני מאוד. לא להיות אנשים לחוצים שמנסים להיות לא במדרגתם וחושבים שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותם שלא על פי המדרגה שלהם. הרי דנה והרי, כצעקתה. אם כצעקתה, קלה. אם לא, אדע. שנייה אחת. עוד עיקרון שני, עוד ירצה לומר, שהגם שצעקתם באה, אם כל זה רצה להבחין בהם, אם בעת המשפט לא חזרו בהם ועודם מחזיקים ברישם. כלומר, יכול להיות שבאמת כצעקתה. יכול להיות שבאמת מצד הדין הם חייבים חס ושלום כליה. אם עשו, קלה, יכול להיות. יכול להיות שגם לפי ערך המבייש, לפי ערך הנידון, לפי ערך הנשפט, יש מצבים קשים. אבל, כשהקדוש ברוך הוא בא לדון, הוא בא לדון לפי המצב עכשיו. יכול שלפני שעה, לפני יומיים, לפני שבועיים, לפני חודש, לפני דקה, היינו במצב מסוים. עכשיו אנחנו במצב אחר. ולכן כשהמלאכים נשלחים לסדום, לא ברור שהם משחיתו את סדום. לכן בשלב הראשון, כמו שאמרנו בהתחלה, לא ברור שהם משחיתו את סדום, כי לא ברור מה יהיה, אולי חזרו בתשובה. וחזרו בתשובה עוד פעם, לפי מדרגת היכולת שלהם. עוד ירצה שהגם שצעקתם באה, אם כל זה רצה להבחין בהם, אם בעת המשפט לא חזרו בהם, ועודם החזיקים ברישם, ולזה שלח המלאכים בדמות אנשים בעלי צורה ותואר, אולי המילה יפה מתחברת לתואר יפה, לבחון בהם. או, יפה לבחון בהם, לבחון אותם יפה, בשלב הזה. והוא אומרו, הרדנה, פירוש, אתה והראה, הכצעקתה עשו עוד. ואם כן, קלה. אם הם ממשיכים עוד לעשות את מה שהם התחילו, אז קלה. ואם לא, אז לא. והם הרשעים, ומה קרה פה באמת? והם הרשעים כצעקתם עשו. איך שהגיעו המלאכים, אנשי בליעל, כידוע, הכניסו, התחילו לדפוק לילות על הדלת, והנה, עומדים ברישם. עומדים ברישם, קלה. והם הרשעים כצעקתם עשו, שרצו לעשות עוד מעשה בלתי הגון, ולזה תכף ומיד, כשהמלאכים ראו שממשיכים ברישם, החליטו המלאכים ואמרו לילות, משחיתים אנחנו. אבל קודם לכן לא אמרו כלום. הלמדת, אם לא היו מבקשים לשלוח אחד במלאכים, אפשר שהיה השם עושה להם אריכות זמן במידת ערך הפעם. אם כן, עיקרון א', המשפט הוא לפי ערך הנברא, עיקרון ב', אפילו לפי ערך הנברא, יש אפשרות לעשות תשובה ברגע המשפט. אני רוצה רגע לפתח את הנקודה הראשונה, נקודה מאוד חשובה. אם אפשר לקפוץ רגע לצד השני של הדף. המשנה הראשונה במסכת אבות, משנה קצת משונה. אם נשאל את עצמנו, למי נכתבה מסכת אבות? התשובה תהיה, מסכת אבות נכתבה לכלל ישראל. נו, אז איך יכול להיות שהמשנה הראשונה, לכאורה לפי פשט הדברים, עוסקת, אם אפשר לומר, במנהיגות הישראלית? אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. מה הם אמרו? היו מתונים בדין, זאת הדרכה לדיינים. העמידו תלמידים הרבה, זאת הדרכה לראשי הישיבות. עשו סייג לתורה, זאת הדרכה לפוסקי ההלכות. נו, למי נכתבה המשנה? המשנה נכתבה למנהיגות? אז אפשר לענות תשובה פשוטה. שאם המנהיגות מתפקדת כמו שצריך, אז הכל יתפקד. אומר כאן הרב לא. באמת המשנה הזאת מדברת לכלל ישראל. אז מה זה היו מתונים בדין? תראו איזה חשבון. אומר הרב, יש חיסרון בטבע האדם. יש לאדם הרבה חסרונות. יש חסרונות שהם חסרונות חיצוניים, ויש חסרונות שהם חסרונות עצמיים. כלומר, מעצם טבעו הוא כזה. הוא ככה. אחד החסרונות שנמצאים בטבע האדם, וכמובן כל חיסרון יש לו גם מטרה. יש לו מטרה להשיג יתרון. אבל בכל אופן בוא נדון רגע על החיסרון. יש חיסרון בטבע האדם. אחד החסרונות שנמצאים באופי, בטבע, בתכונה של אדם, שמה שהוא חפץ הוא הרבה מאוד. כמה הרבה? כמה שיותר. באיזה תחום? בכל דבר. יש לו מלא רוצה 200. בכל דבר. אם זה בכסף, ברכוש, בכבוד, להבדיל, בתורה, בירת שמיים, בכל, בתיקון מידות, בכל דבר. כמה שיש לו רוצה יותר. כמה יותר? הרבה יותר. יש חיסרון בטבע האדם. שמה שהוא חפץ הוא הרבה מאוד. ומה החיסרון? אז תכונה טובה מאוד, שאדם חפץ להשיג הרבה יותר. אלא יש כאן חיסרון. שהוא כשאינו יכול להגיע למבוקש שלו, כשאדם מזהה שהמרחק בינו לבין הציפיות הוא מרחק בלתי ניתן להשגה, אז הוא מניח ידו ואינו חפץ להשתלם כלל. שחור או לבן כזה. אני רוצה להיות או הכל, או אם, לא, אם אני יכול הכל, כלום. חיסרון כזה, חיסרון נפשי. זה טבע נפשי. שאדם רוצה להשיג הרבה יותר משהו מסוגל, ואז כשהוא לא מצליח להשיג את זה בפועל, אז הוא מרים ידיים ואומר, אם ככה זה לא בשבילי, אז זה לא אני. בכל תחום. אומר הרב נו, אז מה הדרכה של התורה? הוא באמת אף על פי שצריך לחפוץ הרבה, מכל מקום, כשאין עולה בידו הרבה, כי אולי בשלב הזה הוא לא מסוגל, צריך להוקיר הרבה, צריך להיקר, להעריך הרבה, כמה שיעלה בידו. עכשיו שימו לב. והנה מתינות הדין, איזה חשבון. למה דיין, בואו רגע ניקח את הסוגיה של הדיין, אחרי זה נריח כל אחד מאיתנו, הוא בעצם הדיין של עצמו. וזה הכיוון של אנשי כנסת הגדולה לפי הכיוון הזה. כשדיין, כשחזל אומרים לדיין, תשמע, תהיה מתון בדין. מתון, מתון מה שנקרא. מה זה מתון? למה צריך להיות מתון? התשובה הפשוטה, צריך להיות מתון, כי רק כשאדם מתנהג במתינות, כלומר, שוקל בשיקולי הדעת הנכונים את כל הצדדים, רק אז, ישן על הקרית עוד לילה ועוד לילה, רק אז יש סיכוי שיצא אמת בדין. שהאמת תצא לאור. אבל אם הוא יפסוק בפזיזות, יכול מאוד להיות שלא יגיע לאמת. אומר הרב, רגע, בוא נעשה את החשבון פה יותר מדויק. והנה מתינות הדין היא הכנה כדי להוציא הדין לאמיתו. זה איזשהו תהליך מחשבתי, נפשי, פנימי, שהדיינים צריכים לעבור כדי להוציא אמת לאור. נו, ויוכל בעל דין, כאן הכוונה בעל דין, לא בעל דין, לא הנידון, אלא הדיין. ויוכל בעל דין לומר, הרי גם אחרי המיתון היותר גדול, אינני בטוח שאכוון לאמת האמיתית. יכול עדיין לעשות את הפלפול הבא עם האצבע, אומר כך. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אדון אמת. לכן אמר לי, תהיה מתון בדין. אבל גם אם אני אהיה מתון בדין, מי אומר שאני אגיע לאמת? אז כנראה שלא ברור שאני אגיע לאמת. ולמרות זה, הקדוש ברוך הוא אמר לי, תדון. כלומר, הקדוש ברוך הוא סומך עליי, שבין אם אני אכוון לאמת ובין אם לא, הדין יהיה דין. אז אם ככה, אם גם כשאני מתון בדין לא ברור שנגיע לאמת, וזה מראה שכבר הוא סומך עליך תחילה, אז גם להיות מתון בדין. אז מה שאני אפסוק, הכל בסדר, כזה בחור שמח את הידיים שלו עליי. פלפול. בוא נקרא. ויוכל בעל דין לומר, הרי גם אחרי המיתון היותר גדול, אינני בטוח שאכוון לאמת האמיתית. אם כן, על כורכך צריך אני לסמוך, כי הקדוש ברוך הוא מקבל המוסכם מהשכל האנושי, מה שהשכל האנושי יחליט, יגיע למסקנה, הקדוש ברוך הוא מקבל. אם ככה, אם כן יבוא הדיין ויאמר, מה צורך כלל במתינות? אפסוק כפי המשקל הראשון. כי בכל מקרה כזה בכל יסכים איתי. אם המתינות הייתה מביאה אותי באופן ודאי לאמת, אז טוב, אז תהיה מתון, זה הגיוני. אבל אם המתינות לא מביאה אותי באופן ודאי לאמת, אז אין צורך להיות מתון. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לי תדון, למרות שאין סיכוי, אין ודאות שנגיע לאמת, כנראה שהוא סומך את הידיים שלו עליי. אז הוא סומך בכל מחיר, בכל מקרה, בכל מקרה. כך יאמר הדיין. על כן אמרו לא כן הדבר, כאן המסקנה, שבאמת יש חפץ נטוע באדם לחשוק לאמת היותר עליונה, או למדרגה הרוחנית היותר עליונה, אף על פי שאינו יכול להגיע אליה. והחפץ הזה הוא חפץ גדול מאוד, חשוב מאוד, חייב אדם לומר מתי יגיע מעשה למעשה אבותיי, חייב, כי זה יוצר אצלו שאיפות, זה יוצר אצלו ציפיות, זה יוצר אצלו עבודה, זה יוצר אצלו עמל, ברור, אבל מצד שני, מכל מקום תועלת רבה יש בדבר, שעל ידי כן הוא מזדרז להוציא אל הפועל כל מה שיש בכוחו מבקשת האמת. אבל אף על פי שהוא לא יכול להגיע אליה. וכאן משפט מרכזי. וזהו חובת האדם. מה חובתנו בעולמנו? להתקרב כל מה שיוכל למבוקש הרם, גם כשאינו יכול להגיע לו בשלמות. על כן, היו מתונים בדין. לפי הכיוון הזה משמע. שהיו מתונים בדין זאת לא הדרכה לדיינים. היו מתונים בדין, זה הדרכה לאדם ששם את עצמו בדין של עצמו. האדם הרבה פעמים, מצפה מעצמו ציפיות בלתי אפשריות, חושב שהקדוש ברוך הוא ידין אותו בערכו שלו, של הקדוש ברוך הוא, ולא בערכו שלו, של הנברא, ולכן מתחיל לחיות באשליות, ולכן הוא לא מתון בדין כלפי עצמו. הוא שם את עצמו על שולחן או על כיסא, על כיסא בית המשפט, על כיסא הדין. והוא לא מבין שהתורה אומרת, תהיו מתונים בדין. אז מה זה כצעקתה? מה זה כצעקתה? האדם כביכול צועק על עצמו. אומר כבר, רגע, בוא נדון אותו, האם הצעקה שלו נכונה? זה כצעקתה. כמה תסכולים מיותרים, כמה אשליות ודמיונות והזיות, כמה נזקים לפעמים חמורים היינו יכולים למנוע מעצמנו ומהעולם אם היינו חיים ככה. אם היינו מתונים בדין כלפי עצמנו. אם היינו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהרדן אבירי. ולא מנהיג את עולמו שם מהאולימפוס וריבונו של עולם, אלא מהמדרגה שאנחנו נמצאים. עכשיו כמובן, כל אדם צריך לזהות. מה המדרגה שלו? אדם צריך להכיר את מקומו. ולכן מצד אחד הוא לא מוותר לעצמו. ומצד שני, הוא גם לא חי באשליה. הוא גם לא דורש מעצמו דרישות מופרזות. לפעמים, אני אומר את זה בזהירות, בעדינות, לפעמים אצל בעלי תשובה, הדבר הזה הוא קטסטרופלי. כל מיני ציפיות. בכל מיני תחומים, בכל מיני נושאים. רגע, לאט לאט. אפילו סדום ירד ענה וערה. סבלנות. בבקשה, כן. אני אענה לך תשובה חריפה. אני מקווה שמי ששומע אותנו מבחוץ, באינטרנט, יבין מה אנחנו מתכוונים. שהדרישה של הקדוש ברוך הוא היא דרישה אמיתית, יש הלכה. למשל, הדוגמה הטובה ביותר זה הלכה. מה עושים עם ההלכה? אני אענה לך תשובה. חד משמעית. גם, ובזהירות אני אומר את זה, צריך כתפיים רחבות בשביל התשובה הזאת. גם לגבי שמירת ההלכה, מה לנו יותר מהדוגמה שנקראת מכון מאיר? גם לגבי שמירת ההלכה, כשאדם בא לשאול אותך במה ואיך ומתי ולמה לשמור את ההלכה, אם אתה עם אחריות ואתה עם כתפיים מספיק רחבות ואתה מזהה שיכול להיות שכרגע אתה תגיד לו תשמור, אז עכשיו הוא ישמור אבל אחר כך מי יודע מה יהיה, אתה צריך להיות מספיק עם כתפיים רחבות, לא להתיר לו את ההלכה, לא אמרנו את זה, אלא לשדר לו שהוא ילד גדול והוא צריך להכיר את מקומו. שזה לפעמים, לצערנו הרב, עד הגבול של חס ושלום משמירת ההלכה. לא שאנחנו מתירים את ההלכה. שלא יוצאו מכאן עכשיו הבנה, במכון מאיר מתירים את ההלכות. לא. במכון מאיר מנסים להיות אחראים. מנסים להגיע למצב כזה שמי שבאמת ישמור את ההלכה בשלב שהוא ראוי לשמור את ההלכה, באמת, מתוך יראת שמיים, מתוך תשובה מאהבה, הוא ישמור את ההלכה 120 שנה לדורי דורות לכל הדורות שלו. ולא איזו התלהבות ראשונה ואחרי זה הכל יתפרק לו. צריך כאן אחריות. באדם, לא יודע מאיזשהו מקום רחוק, סיפורים של כל יום. מתי לשים כיפה על הראש? מתי להתעטף בציצית? מתי להניח תפילין? מתי לשמור שבת? מה נגיד לו? עכשיו? זה הכי קל להגיד לו עכשיו. הכל עכשיו. זה חוסר רצינות. זה חוסר אחריות. מה נגיד לו? תחלל שבת? לא נגיד לו תחלל שבת. רק נוביל אותו, לאט לאט, במקום שבו הוא נמצא, להבין מה כן ומה לא. מצד אחד שלא יהיה עצלן, ויתחיל להתקדם קצת. מצד שני, שלא יהיה איזה מין פנטזיונר כזה. אני לא אומר, יש קווים אדומים. יש קווים אדומים שלא. יש לא. יש קווים אדומים שצריך לשים שם את הקו. נכון. אבל גם זה, בזהירות, בעדינות, באחריות. הקדוש ברוך הוא לא דן את האדם על משהו לא מסוגל. ניקח דוגמה, סתם דוגמה ככה, עכשיו אני נזכר אותו כזה דיבור. פעם אחת, איזה יום חמישי בערב, אחד לפני הרבה שנים, ניגש אליי, אחד הבחורים היום, הוא אברך ותיק, לא פה, מקום, במקום אחר. והוא בא לפה חילוני לגמרי מאחד הקיבוצים. יום חמישי, היה פה איזה כמה ימים, התחיל קצת להתחבר לעניינים. טוב. בא מספר את הסיפור הבא. אני בשבת אמור להיות על שפת הכנרת עם החברה שלי. מה אני עושה? מה עונים לו? מה שבת שפת הכנרת עם החברה. אל תשכח לקחת נרות שבת. אמרת ברצינות? בצחוק. שניים, כנגד הוא וכנגד אי. מה אתה עונה לבן אדם כזה? אז קודם כל צריך להכיר אותו טיפה. צריך להכיר את השלב שבו הוא נמצא כרגע. צריך להדריך אותו איזושהי הדרכה שהוא מסוגל כרגע לקבל, שהנפש לא תקבל. שלא נרוויח מצב שביום שבת הזה, בשבת הזו הוא לא יהיה עם החברה של שפת הכנרת, אבל עוד חודשיים לך תדע איך תמצא אותו. צריך כאן אחריות. אז מה שאני עניתי לו ככה, היות וקצת היינו בקשר, שהוא הגיע לכאן, אז עניתי לו ככה בזהירות, אבל בבהירות, לא תשמע, זה קו פרשת מים, זה קו אדום, זה לא. אבל הבאתי אותו, לא יודע, אני לא זוכר ביוק איך התנסחתי אפילו, אבל הבאנו אותו למקום כזה שהוא בעצמו יחליט שזה לא שייך. שזה לא שייך המצב הזה. אבל זהירות. זהירות. אחריות. אפילו הקדוש ברוך הוא יורד. אני לא רוצה לחזור על מה שאנחנו אומרים פה כל הזמן. אחת הבעיות האובייקטיביות, אנחנו לא חס ושלום בטענה, אחת הבעיות האובייקטיביות במקום של בעלי תשובה, שכל בעל תשובה שהוא ותיק בשעה יותר מבעל תשובה שהגיע לכאן שעה אחרי, חושב שהוא הרב הראשי של אותו בעל תשובה חדש. ואז הוא מתחיל להעיר לו הערות מכאן עוד בחרתיים. למה אתה ככה ולמה אתה ככה ולמה אתה לא ככה ולמה אתה לא ככה? והבעל תשובה הטרי מתייחס ברצינות לבעל התשובה פחות טרי. כמה זהירות צריך? שתקרא אף על החכמים. אחד פעם ראשונה בחיים מתחיל להתפלל. מה אליו מישהו אומר, תגיד קורבנות. מה תגיד קורבנות? הוא לא יודע איפה מתחילה התפילה, אתה מדבר על קורבנות? מה אתה רוצה ממנו? כמה זהירות אנחנו בעצמנו צריכים להיות זהירים בעניין הזה? ארד ענה וערה. האם אנחנו ירדנו לסוף דעתו, לסוף מקומו הנפשי, המחשבתי, הפנימי, של אותו האדם, כדי באמת להעיר לו איזושהי הערה באלף ולתת לו איזושהי הדרכה נכונה? אולי במה שאנחנו עושים אנחנו פוגמים יותר מאשר מועילים? אחריות. אני אומר את זה עכשיו באמת באהבה ובאמונה. בואו נעשה חסד עם עצמנו. ונחליט שאנחנו לא מעירים הערה לכל מי שבא לנו להעיר הערה. בשביל זה יש רבנים כאן. שנקווה שהם מכירים את האנשים ויש להם קצת אחריות ויש להם קצת ניסיון ומקבלים אפילו מוסקור בשביל זה כנראה. לא באמת. וגם הרבנים עצמם לא יודעים מה לענות בכל נקודה מסובכת. אז מתייעצים. קצת זהירות. אני חוזר שוב, אפילו על סדום הרדנה והרי, אז מה נגיד אנחנו? לגבי שאלתך, אני רוצה לחדד את זה עוד יותר. יש כאן עוד פסקה. יש כאן פסקה אחת בורות הקודש. עוד פסקה של הרב. לא נפתח כרגע את כל הסוגיה, כי זאת סוגיה שלמה, אבל רק נקודה אחת הייתי רוצה לחדד. אומר הרב באורות הקודם במקור 5, צריך לאחל בתארת המעשה, ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות, ולעלות מזה לתארת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרם. אשרי מי שזוכה לכך. טוב, יש כאן הרבה שאלות על המשפט הזה. כאן הרב מתאר את האידיאל. האידיאל זה קודם כל תהרת המעשה, אחר כך תהרת המידות, הנפש, אחר כך תהרת החוכמה, השכל. אם כן, זה מתחיל. גוף, נפש, שכל. וראה, אנחנו רגילים תמיד להגיד ההפך. קודם כל, לקבל עבור נוחות שם, יחזור על מצוות. טוב, חשבון שלם. אז יש מי שרוצה לענות, שכאן מדובר באורות הקודש על תהרת המעשה. לא מדובר על המעשה, או על מידות, או על חוכמה. מדובר על התהרה, כלומר נקיות. אז כדי להגיע לנקיות של משהו, צריך להתחיל קודם כל בנקיות המעשה, לפני נקיות המחשבה. יש מי שרוצה לומר לא, כאן מדובר על האידיאל בגיל הצעיר של האדם. כמו שהילד הקטן קודם כל מטפלים בגופו אחרי זה בנפשו אחרי זה בשכלו, כך גם ברמה הרוחנית, קודם כל מקיים מצוות, אחר כך תיקון מידות, אחר כך תורה, לימוד תורה. טוב, אבל האדם הבוגר באמת הוא לא יכול להתחיל בסדר הזה, הוא צריך קודם כל להתחיל מהמחשבה. טוב, נעזוב את החשבון הזה, חשבון שלם, יש כאן הרבה מה להתפלפל. אני רוצה רק לגעת בנקודה השנייה. אז אם כן, יש סדר. יש סדר כיצד נבני. ואז העניינים הולכים כסדרם, אשרי מי שזוכה לכך. אומר הרב, אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. יש מצב כזה שאדם במקום שבו הוא נמצא, אם זינה של גיל, אם זינה של הרגל, אם זינה של ציפייה, כל נסיבות, אתה לא יכול לעסוק איתו כסדר, הוא לא יכול לעסוק כסדר. נו, מה עכשיו עושים? אמנם, אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר, או כסדר. ואיש כזה אסור לו להביט על סדר. כל זה אנחנו קוראים בשביל המשפט האחרון כאן. כי אם יחטוף מכל הבא, וכשרוחו מוכשר לעילוי הדעות יעלה, כשהוא מרגיש, שאם הוא ילמד עכשיו תורה, הוא בפרט ילמד דברים גבוהים באמונה, במוסר, והשקפת עולם וכו', מה שנקרא כיתת אמונה. וזה מחבר אותו למשהו, בוא פותח אצלו משהו, מסלק אצלו מוקשים, פותח אותו פתיחות חיוביות לדברים טובים, יעלה. וכשרוחו מוכשר לעילוי הדעות יעלה ויזכך, ירחיב, יגדיל תורה ויאדיר. אף על פי שבמקביל למצב הזה של עליית המחשבה, הוא עדיין פגוע ונגוע ומקולקל מאוד בעניינים מוסריים אפילו פשוטים. אפילו בעניינים התנהגותיים פשוטים בסיסיים מאוד. אף על פי שרבו עליו תביעותיו מצד התכונה של ההרגש, מידות ושל המעשים, שלא נתקנו ועדיין ולא הובררו, ואפילו אם יהיו מהיותר כבדים שבהם. ואז אתה יכול לומר לעצמך, רגע, יש כאן פיצול אישיות, מה זה? בעולם המחשבה הוא שט בעולמות עליונים. בעולם המידות והמעשה, לך תראה איפה בן אדם נמצא בתחתיות הארץ. איך אתה אומר לו תעלה? קודם כל שיתקן איזה מינימום מוסרי. אז נכון, יש תלמיד אגון וכו', נכון. אבל נגיד שאנחנו אחרי השלב של האגון הזה, אבל עדיין יש דברים שעדיין לא תוקנו. מכל מקום, הוא לא יעזוב את עלייתו ואת פעולתו לטובה ולעילוי, ולעילוי. בכל אשר תשיג ידו, עכשיו את כל זה אנחנו קוראים משום המשפט הזה, אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, אף על פי שיש עדיין חסרונות אצלו, במידות, בתכונות, בהתנהגויות, אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, עכשיו שימו לב, בין מצד חסרון היכולת, כלומר בין אם הוא לא יכול כרגע להיות במקום שבו הוא לומד, הוא לומד אידיאל אבל הוא עדיין לא שם ברמה המוסרית, הנפשית והמעשית, אז הוא לא יכול, או אפילו יותר מזה, איזה משפט, בין אפילו מצד חסרון הרצון, תשאל אדם, תגיד, למה אתה מתנהג ככה? למה אתה לא עובד על עצמך? הוא אומר, אני לא יכול. לא יכול. הרגל, כל מיני סיבות, לא יכול. יש סיבה יותר חמורה, תשאל אדם, תגיד, למה אתה ככה? הוא אומר, אני לא רוצה. לא יכול זה בנות שלא רוצה. כאן זה הפוך, לא רוצה זה בנות שלא יכול. כלומר, יש מצב שאדם לא רוצה, מילים יותר מדויקות, הוא לא יכול לרצות. הוא לא יכול לרצות, שומעת? הוא לא יכול לרצות. זה החידוש פה. אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, בין מצד חסרון היכולת ואין אפילו מצד חסרון הרצון, כי לפעמים מזדמן שחסרון רצון הוא גם כן דומה לאונס. כמו שלא יכול זה אונס, אנוס. אונס חכמנה פטרה, כך לא רוצה זה אנוס. אז עוד פעם, אין כאן הכשר לעצלנים, שאתה בסדר שאתה אומר לא רוצה, או שאתה שייך ללא רוצה. אז זה אומר שלפעמים, אפילו כשאדם הוא במקום שלא רוצה, הוא בעצם במקום שהוא לא יכול לרצות. אז איך אני דן אותו במקום שהוא יכול לרצות? שהוא היה אמור לרצות? מה פתאום? ארד ענה וערב? אולי הוא כרגע לא יכול? אולי כרגע אפילו הלא רוצה שלו זה לא יכול לרצות? כמה זהירות, כמה זהירות צריך. זה סוד גדול מאוד. עד לכאן העיקרון הראשון. כן.
איך בן אדם יודע לא לעשות את עצמו
נכון? הוא צריך להיות מספיק אמיתי.
זה לא סוכן, אני אומר
לי... בוא נשאל שאלה פשוטה. אני תמיד בהקשר הזה אוהב ללכת להלכה. בוא נראה מה השולחן ערוך פסק. הדוגמה הפשוטה שקיימת אצל כל בחור ישיבה, נקרא לזה רציני. האם לישון בהפסקת צהריים? שאלה. יש מושג שנקרא הפסקת צהריים בישיבות. האם לשים את הראש בהפסקת צהריים? מה פוסק השולחן ערוך? מה פתאום עשו? פוסק השולחן ערוך יבדוק את עצמו. אם מישהו יביא כרך בית שולחן ערוך נקרא? חלק בית. האם אדם... מה? ביטול תורה, סתם חבל הזמן. שינה זה מוות, למה למות? זה לא רק להתרכז בשיעור, זה גם להיות חי, להיות מלא כוחות, להיות אתה. אז איך אדם יודע להחליט, איך אדם מחליט אם לנוח בהפסקת צהריים או לא? אומר השולחן ערוך, יבדוק את עצמו. אם יגלה שלא צריך, סתם ביטול תורה. אם יגלה שחייב, אז ביטולה הוא קיומה. אז הוא חייב לנוח. אז פעם הוא ישן ופעם הוא לא ישן. אם החבר'ה בחדר הלכו לישון, אז סגרו את התריסים, הוא גם הולך. אם לא, אז מה, משעמם לישון לבד. משנה ברורה. סליחה, משנה ברורה. תודה רבה. הנה, הלכה פשוטה, איך אדם יודע.
לא צריך להגיד את הבנאדם,
אז אדם צריך להיות מספיק אמיתי לזהות, אם הוא צריך לישון או לא. עכשיו, כמה לישון? שעה, חצי שעה, 10 דקות, 5 דקות. איפה לישון? במיטה, על כיסא, על הסטנדר. לא, זה לא מצחיק. אלה שאלות שדורשות אמיתיות. אלה שאלות שדורשות הכרה עצמית. אלה שאלות שדורשות שכשהקדוש ברוך הוא ירד, ירדנה וירבי, במחאות, ישפוט אותנו, אנחנו נוכל להיות זכאים בדין. כלומר, לא, ריבונו של עולם, זאת האמת, זאת האמת בשלב הזה. יכול שבשלב מסוים אדם לא צריך לנוח, בשלב אחר הוא כן צריך לנוח. אז אם הוא נח בזמן שהוא לא צריך לנוח, או להפך, אז זה, זה בעיה. כן.
לגבי מידות, כאילו, אותו דבר.
זה יותר מסובך. זה יותר מסובך. לגבי מידות זה יותר מסובך. הרב באורות הקודש כותב שם באותה גזרה. תודה רבה. באורות הקודש הוא כותב, שהרבה פעמים זה פסקה שנקראת עלייה בהדרגה. תסתכלו אחר כך באורות הקודש חלק ג'. עלייה בהדרגה, הפסקה שם נקראת. מה זה עלייה בהדרגה? אומר הרב, שלפעמים אדם חפץ במידות חסידות עליונות. ככה הוא כתוב. הוא רוצה לתקן את הכל מבחינה מוסרית עכשיו. הוא רוצה להיות בעל ענווה, בעל סבלנות וכו' וכו'. אבל הוא רוצה הכל עכשיו. אומר הרב, לפעמים כשאדם חפץ במידות חסידות עליונות ורוצה להשיג את הכל עכשיו, אז לא רק שהוא לא מצליח להגיע לשם, אלא יצר הרע שלו גדל. כי בעצם יצר הרע שלו אומר לו, תפסיק לעבוד על עצמך, אתה בכלל לא שם. אז מה אתה באשליות? אז מה הדרך? אומר הרב, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. חייב אדם לומר. נכון, חייב אדם לומר. זה החץ הגדול, זאת הציפייה הרחוקה. ברמה המעשית העכשווית, מצד שני צריך לצר לו חץ קטן, כמה הוא יכול עכשיו? מה? פעם ראיתי בשם ישמואל דבר נפלא. מה זה מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? מתי יגיעו, זה לא מתי אני אהיה גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב. מתי יגיעו מלשון נגיעה? מתי תהיה לי נקודת השקה איתם? זאת השאלה. לא שאני צריך להיות הם, אלא שתהיה לי נקודת נגיעה, נקודת חיכוך, נקודת השקה. זה מתי יגיעו. רק לגבי שינה. כידוע, סימן ר' למד א', שכל כוונותיו יהיו לשם שמיים. סימן פשוט, זה כל התורה כולה. שכל כוונותיו יהיו לשם שמיים. סעיף אחד. אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינה צהריים, אישן. פשוט. שולחן ערוך. המשנה ברורה מפנה למקומות אחרים, והשולחן ערוך ובמשנה ברורה. איך אדם יודע? טוב, אז הוא אומר, יש קריטריונים לבדוק את זה. אבל מה שנוסע כאילו מהשולחן ערוך, פשוט יבדוק את עצמו. אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינה צהריים, אישן. מילים פשוטות. רגע, אין יצר הרע שרוצה לישון? יש. כן, אבל תתגבר. תהיה אמיתי. אני רוצה רגע להתקדם. אם כן, עיקרון ראשון, בואו נתפתח קצת. עיקרון ראשון, הרדנה והרה. עיקרון שני, בזמן שבו אנחנו נבחנים, שם הקדוש ברוך הוא פוסק את הדין אם אפשר לומר. עיקרון שלישי, אפשר להמשיך?
אמרת שככל שהמעלה של הבעלה נבואה, כך הוא משפט יותר קרוב, בעצם אי אפשר להישפט ברמת המבויש, נכון? אבל ככל שהמעלה של הבעלים יותר עולה, כך הוא משפט בחומרה יותר.
לא בחומרה, מצד האמת, זה הדין שלו.
החוט הופך להיות חבל במצב שצריך.
אני לא מבין, סליחה, יש לי שאלה. כשאתה רואה אדם קטן, עושה דבר חמור. זה משפיע עליך השפעה קטנה. כשאתה רואה אדם גדול, עושה דבר חמור, זה משפיע עליך, השפעה גדולה. זה פשוט אחריות. זה לא עניין שכתוב ברוך הוא עכשיו איזה מסכנים הצדיקים, וכבר הוא מקביא איתם כחוט השערה.
לא, זה לא. אז השאלה שלי היא לסדום ככלל, הם נשפטו ברמת המסכם, אז מה קרה בקטע העגל שאנחנו
גם נשפסנו
כאילו
לקביעה? זה אומר שבגלל... בוא נראה, זה המשך הסוגיה. מה זה קלה? הרי אברהם אבינו לא הסכים לקלה הזאת, נכון? אברהם אבינו התחיל להתנגד, התחיל לשאת במסע ומתן, 50, 45, 40. נכון? מה קורה פה? מה זה כל המקח וממכר הזה? אז לא נברר עכשיו את כל ההתפרטות הזאת, אבל כן הייתי רוצה, אם אפשר לומר, עיקרון. שימו לב דבר מאוד מעניין. נחזור רגע למקור אחד. עכשיו בואו נדייק בפסוקים. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תיסה למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? אומר כאן אור החיים הקדוש, יש כאן שתי טענות של אברהם אבינו. טענה ראשונה, האף תספה צדיק עם רשע. כלומר, שאברהם אבינו שמע שאם כצעקתה הבאה אליי עשו, אז קלה, הבין אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא עכשיו מחליט להרוס את סדום לגמרי. כלומר, להמית את הצדיקים עם הרשעים. רגע, אין בסדום צדיקים? אז למה אתה מחריב גם את הצדיקים ולא מחריב רק את הרשעים? דבר ראשון, האף תספה צדיק עם רשע, כלומר, הבקשה הראשונה של אברהם הייתה, תהרוג את הרשעים, תשאיר את הצדיקים. הטענה השנייה של אברהם היא טענה אחרת, אבל יותר מתקדמת. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. ואם יש 50 צדיקים בתוך העיר, נו, אז מה? אז כבר אני לא מבקש רק להציל את הצדיקים. אני מבקש גם להציל את כל העיר, גם את הרשעים. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסה למקום? מה זה למקום? לכל העיר? כולל הרשעים? תכף נגיע לנמשל, זה דברים מופלאים פה. האף תספה ולא תיסה למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? עכשיו שימו לב, אומר אברהם אבינו, פעמיים אומר חלילה. חלילה ראשון, חלילה לך מעשות כדבר הזה. מה? להמית צדיק עם רשע. והיה כצדיק הרשע. קודם כל בוא נעשה הפרדה בין צדיקים לרשעים. דבר ראשון, אז מה אתה אומר קלה? למה לחלוץ את הכל? את כל המקום? תפריד את הצדיקים, תציל את הרשעים, תערוג. זה חלילה ראשון. אף תשפה צדיק עם רשע. חלילה שני, חלילה לך, עוד פעם חלילה. חלילה לך הראשון. להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק הרשע. חלילה שני, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה זאת אומרת המשפט הזה? מה זה הפסוק הזה? כלומר, כנראה שהמשפט של ריבונו של עולם זה לא רק להציל את הצדיקים כשיש רשעים, אלא גם להציל את הרשעים כשיש צדיקים. אנחנו ביחד עדיין? המשפט של ריבונו של עולם זה לא רק להציל את הצדיקים ולהחריב את הרשעים. אלא זה להציל את הכל אם יש צדיקים. מה עם המשפט? בואו רגע נראה את החשבון ונראה מאיפה אברהם אבינו למד את זה. המטרה שאנחנו רוצים להגיע, זה פסקה באורות הקודש ביחס, שהחשבון הכללי הזה הוא קשור גם לכל אחד מאיתנו באופן אישי, בין הצדיק שבו, חס ושלום, להבדיל לרשע שבו. לזה אנחנו רוצים להגיע. אבל בואו נראה קודם את אור החיים, כ"ג. ויגש אברהם, להיות שאמר השם כצעקתה, עשו, אז קלה, משמע, כשתהיה מכרעת מידת הדין כולה לכל, או קלה לכל, ואגם שישנם לקצת מהם צדיקים, איך יכול להיות? לזה אמר, האף תספה? ולו יהיה שכוונתך לומר, שתעשה אופן למלא את הטובים שבהם, כמו שעשה לילות בסוף, שהוציאו החוצה. זאת הטענה הראשונה. עוד אין לי טוען על זה. אולי יש שיעור 50 צדיקים? טענה שנייה, האף תספה הרשעים ולא תיסה לרשעים בעבור הנון צדיקים? טענה ראשונה זה למה אתה מביא כליה לצדיקים כשאתה צריך להבדיל אותם מהרשעים. טענה שנייה, למה אתה מביא כליה לרשעים אם יש צדיקים? והוא שדקדק לומר אשר בקרבה ואומרו, חלילה לך מעמית צדיק כנגד חלוקה ראשונה שאמר האף תספה, אבל חלוקה ב' שביקש להציל צדיק ורשע, לא רק צדיק, אינו אלא בקשת רחמים. אולי יתשת השם לו ולא יעמיד קו הדין עד הקצה האחרון. ואומרו, והיה כצדיק, כרשע, פירוש, כשתמיד צדיק, זה השלב הראשון, כשתמיד צדיק יהיה בהשוואה אצל הנבראים יחד כצדיק הרשע, בהדרגה אחת. ולא ישתדלו להצטדק, כי אם אתה מחריב גם את הצדיקים, נו, אז למה להיות צדיק? ב', ומה שאמר פעם ב' חליל הלך, כנגד חלוקה ב', אם לא יתרצה לישא למקום בעבור 50 ויובד כל הרשעים חלילה. פירוש, עכשיו שימו לב, אחר שכבר נשבע מעבור מנוח, גילה דעתו כי לא יעמיד קו הדין עד הקצה האחרון. ואין בפרשת נוח מה שכתבתי בפירוש פסוק והקימותי, ומשם תשכיל כוונת אברהם בטענתו. אז בואו נקפוץ רגע לאור החיים בפרשת נוח. שם אור החיים הקדוש ארוך מאוד, יש כאן קטע אחרון, הקטע האחרון באור החיים לענייננו. מה הפסוק שם אומר על המבול? והקימותי את בריתי איתכם על ברית הקשת שיותר לא יהיה מבול. יש שם פלפול גדול בראשונים. והקימותי את בריתי איתכם, ולא ייקרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. מה הקדוש ברוך הוא הבטיח פה? שאלה, חשבון עכשיו, פלפול קטן קודם כל, איזה פלפול יותר רחב, אבל פלפול קטן. האם הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה מצב שהקדוש ברוך הוא ישחית את כל העולם? לא. האם הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה מצב שהקדוש ברוך הוא ישחית אפילו חלק מהעולם? האם הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא ישחית על ידי מים, אבל על ידי דבר אחר, כן? מה הקדוש ברוך הוא הבטיח? ולא ייקרת כל בשר. האם הוא הבטיח שרק בעלי החיים לא יקרתו? אבל אולי עולם הצומח, כן? מה ההבטחה? מה הקשר בא להבטיח? שלא יהיה השמדה טוטלית לעולם, שלא יהיה השמדה טוטלית לבני אדם, שלא יהיה השמדה טוטלית לבעלי החיים, שלא יהיה השמדה חלקית לעיר אחת, שלא יהיה השמדה על ידי מים, אבל כן אולי על ידי דבר אחר. מה הקדוש ברוך הוא הבטיח? אז זה הפלפול שם של אור החיים, מביא ראשונים, ראש, ריף, סוגיות למות. אור החיים הקדוש בסוף מביא מדרש. ומה שמענו אותנו בהקשר הזה, זה רק המדרש הזה. מדרש רבות זה נקרא. מי שימצא לי את זה, אני יודע לו מה זה מדרש רבות. כנראה דבר כזה, אולי יש. לא מצאתי. ובמדרש רבות, אולי רבות מחסור בלביש, אמרו וזה לשונה. חליל עליך. הנה, הגענו לחליל עליך של אברהם אבינו. הרי אמרנו, אברהם אבינו אמר חליל הפעמיים. חליל הפעם אחת, להמית את הצדיק, את הצדיקים הרשעים. חליל הפעם שנייה, שאם יש צדיקים, להמית אפילו את הרשעים. כלומר, פעם אחת אברהם אבינו טוען, תציל לפחות את הצדיקים. פעם שנייה הוא טוען, תציל את כולם בזכות הצדיקים. מה זה החליל עליך הזה? אומר המדרש, חליל עליך, נשבעת, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, נשבעת ואמרת, פה והקימותי את בריתי, שאין אתה מביא מבול לעולם. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, תראו איזה דבר. מה אתה מערים על השבועה? מבול של מים אין אתה מביא ושל אש אתה מביא? אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לומר, תשמע, הרי אני אומר שאני אביא אש של גופרית להרוץ את סדום. אז מה פה אתה מתחכם? הרי הנבראים הבינו שאתה לא מביא מבול להשחית את העולם, לא רק את העולם, אתה לא מביא מבול להשחית את העולם ואפילו עיר אחת, מקום אחד. והנבראים הבינו לא רק עיר אחת, אתה לא מביא שום צורה, בשום צורה לא תהרוס אפילו קהילה אחת, עיר אחת, לא רק במים, גם באש. אז מה פה הקדוש ברוך הוא? אתה מערים על בני אדם? אתה אומר, אני הבטחתי לא להביא מבול, אבל אש, לא הבטחתי? מה זאת ההתחכמות הזאת? כך כי כביכול אומר הקדוש, אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. מה אתה מערים על השבועה? מבול של מים אין אתה מביא, ושל אש אתה מביא? אם כן, לא יצאת ידי השבועה. השופט, כל הארץ לא יעשה משפט? השופט, כל הארץ לא יעשה משפט, מה שאמר אברהם אבינו אצלנו? עכשיו שימו לב, אם עולם אתה מבקש, אם אתה רוצה באמת שיהיה עולם, אין דין. ואם דין אתה מבקש, אין עולם. אז כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תחליט מה אתה, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תחליט מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה דין, אז אין עולם, אז חבל הכל, תהרוס את הכל. אם אתה רוצה עולם, אז תוותר על הדין. אומר אור החיים הקדוש, נפלא כל כך. וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, רק סוף המדרש. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת צדק, ותשנא רשע. אברהם אבינו, אתה אהבת צדק. אהבת להצדיק את בריאותי אחת הדעות בחזר. אני מדלה כמה שורות. אכן אמיתות דברי רבותינו זכרונו לברכה. הוא על זה הדרך. כי אברהם טען, טענת חוכמה, והיא, כי מה טעם נשבע השם מהווים מבול העולם? ממה נפשך? למה קרב החוץ צריך להישבע לא להביא יותר מבול? ממה נפשך? אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. אם הנבראים אינם חייבים במבול, אפילו נגיד עיר אחת כמו סדום, פשיטה, שלא יעווה לאל במשפט. לא יעווה, אז ודאי שאין כאן דין. אלא, למה אתה נשבעת בכל זאת? אם יש כאן דין, אז לא צריך שבועה, אז לא צריך ברית, אז לא צריך משהו יוצא דופן, כמו הברית הזאת. אז למה אתה נשבעת? אתה כנראה נשבעת כדי ללמד שגם במקום שאנחנו נחשוב שיש דין, אתה לא תעשה את הדין. גם במקום שיש רשעים, אבל יש 50 צדיקים, אתה יכול להציל את כולם בזכות הצדיקים. אם יש איזשהו גרעין מרכזי חיובי, אתה מציל את הכל. עוד פעם, ממה נפשך? אם הנבראים אינם חייבים, פשיטה שלא יהווה לאל משפט. אלא מה הכוונה של הברית הזאת? אלא שהגם שהתחייבו לחלותם, כמו שנתחייבו דור המבול, אף על פי כן יכבוש השם את הדין, ולא יעשה משפט מוות. זוהי כוונת השבועה. אל עמדת שכוונתך, כך אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, אל עמדת שכוונתך שלא תעמיד המשפט על תילו. ואם כן, גם במה שלפנינו, לא יעמיד השם המשפט כפי המחייב, ואבקש רחמים כמו שביקש. כלומר, חלילה לך, קודם כל מה הדין? הדין קודם כל זה לעשות דין ברשעים ולהציל את הצדיקים. זה החלילה הראשון. אף תספה צדיק עם רשע? קודם כל, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, קודם כל אני דורש את הדין. הדין זה להציל את הצדיקים, דבר ראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, השתכנעתי. אומר אברהם אבינו, רגע, לא גמרתי. חלילה שני, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה זאת אומרת? אומר אורחיים הקדוש, שם בברית הקשת, שם התגלה איך הקדוש ברוך הוא שופט את הדין. איך הקדוש ברוך הוא שופט את הדין? לפי ערך הנבראים. איך הוא שופט לפי ערך הנבראים? עכשיו. עכשיו קריטריון שלישי. איך הוא שופט את הנבראים? גם אם יש רשעים, תכף נראה רשעות, אבל יש צדיקים, תכף נראה צדיקות, אז הקדוש ברוך הוא יכול לפעמים להציל את הרשעים בזכות הצדיקים. חשבון שלישי עכשיו. שלושה קריטריונים. קריטריון ראשון, לא לפי ערך השופט, לפי ערך הנשפט. קריטריון שני, לא לפי מה שהיה, לפי עכשיו. קריטריון שלישי, לא רק לפי הנשפט ולא רק לפי עכשיו, אלא לפי צד מסוים שיש בבריאה. אם יש צד חיובי בבריאה, אז גם אם יש צדדים שליליים אחרים, הקדוש ברוך הוא שופט לפי הצד החיובי. זה השבועה. אחרת לא צריך שבועה. אם אתה שופט להציל את הצדיקים ולהשמיד את הרשעים, מה צריך שבועה? אלא מה נשבעת בנוח? נשבעת בנוח להציל את הרשעים אם יש צדיקים. אז דבר ראשון, אף תספה צדיקים רשע, זה מצד הדין. עכשיו, מצד הרחמים שאתה התחייבת בעצמך, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, נו, מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? במחאות, תפסת אותי, אתה צודק. אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, לא רק אציל את הצדיקים, אציל את הכל. ונסעתי לכל המקום בעבורם. נחזור לאורחיים הקדוש, במקור 2, בסוף כף ג', סליחה, בכביו, ויאמר השם, אם אמצא, השיב על שאלה האחרונה, לא רק שאני אציל את הצדיקים, אני אציל את הכל בזכות הצדיקים. השיב על שאלה האחרונה, ומכל שכן, כלומר שיציל את הכל, ומכל שכן, שלא ימיד צדיק. בסוף מה נעשה? לא היו 50 צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא הרס את הכל, אבל הציל את הצדיק, את לוט. צדיק יחסי. בסדר. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? יש עוד 10 דקות. כוח? 10 דקות. יש פסקה מאוד מאוד יסודית באורות הקודש. מקור 7. האמת שאנו צריכים בשביל זה שיעור שלם, אבל אני רוצה רק להוציא עיקרון אחד. ובזה נעצור. לפסקה הזאת קרא הנזיר, התעלות הרצון והשכל האנושי. המוטו העקרוני של הפסקה הזאת הוא, שככל שהאנושות הולכת ומתפתחת, אז נכון שהאפשרויות הולכות ומתרחבות, והתאוות אולי כלפי חוץ נראות הולכות וגדלות, אבל מצד מסוים השכל והרצון האנושי הולך ומתפתח לכיוונים החיוביים שלו. ניקח דוגמה אחת שכתובה באחת הפסקאות הקודמות לפסקה הזאת, שם הרב מדבר על שלושת השינויים העקרוניים בתקופה המודרנית, תקופת ההשכלה. ניקח דוגמה פשוטה, הקשרים החברתיים בין בני האדם, ניקח זה בשפה שלנו היום, תקשורת. אני אגיד בצורה הכי פשוטה, הכי פשטנית. זה שיש היום תקשורת עולמית, וכל אדם, כמעט בכל רגע נתון, על פני כל מקום בכדור הארץ, אפילו מחוץ לכדור הארץ, יכול לדעת מה קורה בכל מקום אחר על פני כדור הארץ, זה לא מאפשר לרשעים להרשיע. מדוע? כי יש איזשהו סטטוס חברתי כללי שלא מאפשר לרשעים להיות רשעים. זה שאדם יודע שבכל, או מנהיגי עמים, שבכל רגע נתון, בכל רגע נתון, כל אדם בזמן אמת יכול לדעת מה הוא עושה, ולא שיש כאן הוא יכול להתחבא ממשהו, זה עצמו יוצר הקשר החברתי הזה. הכפר גלובלי אחד הזה, הוא יוצר איזשהו ריסון. אמנם ריסון חיצוני, אבל זה מגלה על הריסון הפנימי. טוב, בואו נקבל את זה כרגע כנתון, אני חושב שזה נכון.
כמו שאנחנו משפיעים עלינו, שהעין רואה באוזן שומעת, זה אומר, כל מי שהמצלמה הזאת, במיקרופון הזה נמצא כל הזמן.
אבל אפילו מעבר לקדוש ברוך הוא, עצם זה שאדם יודע שמה שהוא עושה יהיה מחר בכותרת של העיתון, זה מרסן אותו. זה מרגיע אותו. זה מעדן אותו. בעל כורחו. אז אלה צדדים חיצוניים שמעדנים ומרסנים את האדם. אומר הרב יותר מזה, יש מהלך אלוקי בבריאה, שככל שהאנושות מתקדמת, אז יש איזושהי התעלות, נקרא לזה, גם של הרצון החיובי וגם של השכל האנושי, למקומות היותר נכונים. בואו נראה. בואו נקרא טיפה תתברר. יש בעולם תוכן טוב, ההולך ומתעלה. וזה התוכן מתגלה וברצונו ובטיבו של האדם גם כן. למשל, בעבר היה הטבע והרצון האנושי יותר פראי ממה שהוא כעת. ולימים הבאים יהיה יותר נוח וטוב מההווה. ולכן בעבר הייתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. מדוע? כי הרצון הטבעי של האדם היותר פראי. ולכן הדרך לסדר את הרצון בסדר הנכון היה לשים לו גבולות, לרסן אותו קודם. בעיקר מה לא? לשים לו גדר שלא ייפול לתאום ויפיל לתאום את כולם. מפני שהרע היה מרובה בו. אבל לעתיד, הולך הדבר ומקבל צורה חדשה. עד שלאט לאט אנחנו הולכים ומתבררים, רואים את זה היום במערכות החינוך לדוגמה, עד שהדרישה של החופש הרצוני, כלומר אנחנו הולכים ממצב של כפייתיות למצב של חופשיות, ממצב של מסגרת חיצונית למצב של רצון עצמי, ממצב של בורות והמרצות ולכן תעשה וזהו, למצב של הכרה שיחית ולכן אני מזדהה עם זה, וכל זה הדרך. ולכן ככל שהעולם הולך ומתפתח ברמה השכלית, טכנולוגית וברמה הרצונית, ממילא יש יותר מה כן ופחות מה לא. יש יותר אני עצמי ופחות מסגרת כפייתית מבחוץ. אנחנו חיים בתקופה כזאת, רואים את זה. עד שהדרישה של החופש הרצוני תובעת תביעות מוסריות, שיניחו את הרחבתה המבוקשת, שאז תראה כמה טובה צפונה בה, ולא תשימו אותה כל הזמן באיזה מין בית כלא, אסור, מסגרת וכו'. עכשיו שימו לב, כאן הנקודה שמצא לחדד דרך אורח חיים הקדוש. אבל זה שהתהליך ההיסטורי העולמי, האנושי, הוא תהליך של התעלות של רצון ושכל, זה נכון. אבל כאן צריך לשים לב טוב טוב. יכול להיות מצב שישנם צדדים שהולכים ומתפתחים, הולכים ומתעלים. אבל ישנם צדדים אחרים שהם עדיין צריכים את הסייק. בואו ניקח את אורח חיים הקדוש. ישנם רשעים בסדום, אבל ישנם גם 50 צדיקים. איך אני שופט את העיר? אומר אברהם אבינו, אתה לא שופט את העיר רק להציל את הצדיקים. אתה שופט, אתה הבטחת, אתה שופט את העיר גם להציל את הרשעים. בזכות מה? בזכות הצדיקים. עכשיו בואו ניקח את המשל הכללי לפרט. כל אחד מאיתנו, יש בו צדדים, הכל יחסי, של צדיק. יש בו צדדים שהוא שייך אל הטוב מצד האמת. ויש צדדים שהוא עדיין פחות צדיק, לא נגיד רשע, פחות צדיק. והוא עדיין צריך את המסגרת. עכשיו, איך האדם שופט את עצמו? איך הקדוש ברוך הוא שופט את האדם? יבוא אדם ויאמר ככה, בנושא הזה, בתחום הזה, אני צדיק. הנטיות הטבעיות שלי זורמות לכיוון הנכון. בנושא אחר, יש לי עדיין עיכובים, יש לי עדיין בעיות. פה הנטיות הטבעיות שלי מזרימות אותי לכיוון הלא נכון. פה אני צריך מסגרת, פה אני צריך גבול. אז אדם חי במערבולת. איך הוא שופט את עצמו? איך הוא מנהיג את עצמו? איך הוא מנהל את עצמו? אומר אורח חיים הקדוש, זה מה ששאל אברהם אבינו. לא תיסע לכל המקום בעבורה? ריבונו של עולם. הרי כשיש צד של צדיקות וצד של רישות, אתה הרי לימדת אותנו שהצד של הצדיקות גובר. שהצד של הצדיקות יכול להורג גם את הצד של הרישות. לא ששכחנו שיש רישות. לא ששכחנו שצריך מסגרת. אבל קודם כל יש כאן צד חיובי. בואו נרגע את החשבון. אבל בתוך הרצון העכשווי, שהוא רצון טבעי יותר חיובי, יותר צדיקותי נקרא לו, כמה סיגים עדיין יש בו, כמה רשעים עדיין יש בסדום, ומתוך הזכות, וממלא הזכות, של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, אדם הגיע למכון מאיר. נגיד הגיע עם הרבה מורכבויות. בסדר, כולנו מורכבים, ברוך השם. לאט לאט מתחילים חלק מצדדי האישיות, להיות יותר זקים, יותר נקיים, יותר שייכים אל הטוב. נגיד בנושא א', הוא כבר מרגיש שהוא באופן טבעי כבר נוטה לדבר הזה. ניקח דוגמה פשוטה, אני יודע מה, נגיד השכמה בבוקר. הוא כבר פחות דבוק לקריא. בסדר, הנה ברוך השם. הוא מתעורר בשמחה ללמוד. אבל כשהוא יורד לאכול ארוחת בוקר אחת תפילה, זה עדיין פה הנפש הבהמית שלו מתעוררת לחיים. נו, איך הוא עכשיו מנהל את עצמו? איך הוא חד? על מה הוא שם דגש? אומר הרב, מצד אחד, יש פה זכות, יש פה זכות, של ניצוצות טובים של רצון שיתעלה. מצד שני, יש בו עדיין צדדים, בנפש האדם יש בו עדיין צדדים, שהם עדיין צריכים כלא, עדיין צריכים מסגרת, עדיין צריכים גבולות, עדיין צריכים לקבל את המילה לא, להניג את עצמם על פי הלא, לא על פי הכן. אבל בתוך הרצון העכשווי, כמה סיגים עדיין יש בו, כמה קלקולים, כמה לכלוכים. ומתוך הזכות של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, חפצים גם אלה השיגים לזכות בחופש. ואם האדם ייתן להם את החופש מעבר לגבול הגזרה של אותם הניצוצות החיוביים שכרגע באמת זכאים לחופש, וחופשם יחריב את העולם ויזהם אותו. ואז האדם כל הזמן חי במלחמת עולם פנימית. מצד מה שהוא בחינת 50 הצדיקים בסדום, הוא רוצה חופש. מצד מה שהוא העיר הרשעים בסדום, צריך מסגרת, צריך גבול. נו, אז מה עושים? לזאת המלחמה העצומה היא. יש מלחמה, תמיד בין הצדיקים לרשעים. בין הצדיק שבאדם לרשע שבאדם, חס ושלום. הכל יחסי. לזאת המלחמה העצומה היא. וכל מחנה מגינה בצדק ולוחמת בצדק. החופשיים לוחמים בעד ניצוצי הטוב של הרצון, שלא יסבלו עבדות, אין צורך. שוח למחסור. אני רוצה אולי להרחיב טיפה את היריעה. אותה התפיסה המחודשת, שמבינה שאנחנו חיים בתקופה שהיא שייכת אל עולם של חופש, אז היא רוצה חופש. קוראים לזה בעברית ליברליות. עד כזה כך שהחופש הזה יכול להתפשט על מקומות מאוד מקולקלים. להיותם חופשי בארצנו מכל הבחינה. חופשי. חופשי חופשי. זה מצד אחד. מצד שני, יש את אותה הגישה שהיא גישה יותר עתיקה.
צפים מקרים.
שהיא זוכרת.
טוב, טוב, צפים מקרים, סליחה, לתקלה, אנחנו חוזרים בשידור חי. צפי הנעימה.
אנחנו צריכים עדיין את המסגרת. אז תמיד יש איזשהו מאבק בין צד ליברלי לבין הצד היותר סגור, היותר קלו, היותר מסגרתי. לא רוצה לקרוא שמות לקבוצות בעם ישראל, אנחנו מבינים למה אנחנו מתכוונים. תמיד בעם ישראל קיים המאבק הזה בין הליברליות של החופש, שטוענת שכבר אנחנו מתאימים לזה, לבין הסייגים, ולכן השיעבוד, ולכן המסגרת, של אותו הצד שטוען גם הוא את זה בצדק. אז מה עושים? וכל מחנה לזאת המלחמה העצומה היא. וכשכל זה נמצא בנפש של אדם אחד, נו, מה נעשה? לזאת המלחמה העצומה היא. וכל מחנה מגינה בצדק ולוחמת בצדק. החופשיים לוחמים בעד ניצוצי הטוב של הרצון שלא יסבלו עבדות לאין צורך. שוח למחסור, כי במקום שבו כבר ראוי החופש ואתה תשים את הסייג, הרסת, החרבת, כי כבר זה כתיבי לך. ומצד שני, והמשועבדים מכירי העבר ויודעיו באדר טובו, כך היה בעבר, מגינים על השיעבוד, שלא יערסו חלקי הרצון המזוהמים את הבניין האצילי של העולם. דרך אגב, המחלוקת הזאת היום היא מחלוקת קלאסית בחינוך. חינוך ילדים בגיל הצעיר. האם הילדים היום הם ילדים שאתה יכול לצפות מהם להוציא מתוכם את החיוב, או ילדים שאתה צריך לשים להם את המסגרת כדי שלא תתפרץ השלילה? איפה הגבול פה? האם אנחנו יכולים לשלוח את הילדים להפסקה, לשחק כדורגל במגרש, ולסמוך עליהם שהם יתנהלו ביחד כמו שצריך ולא יריבו אחד על השני על המגרש, אחד עם השני, או שלא, שצריך תורנות מנהל בהפסקה, או תורנות מורה? איפה הגבול? זאת לא שאלה פשוטה בכלל. וגדולי הנפש, שיודעים לזהות את שני הכוחות, ולא מזלזלים בשום כוח, צריכים לתווך את השלום בין הלוחמים, בהראותם לכל אחד מהם, מהו הגבול השייך לו באמת. כשיש צדיקים ורשעים בסדום, קודם כל צריך לעשות סדר בין הצדיקים לרשעים. ב', נקודת המוצא, זה מה שאנחנו לומדים אולי מאורחיים הקדוש. נקודת המוצא, שאם יש צדיקים, זה מציל את כל העיר. לא שזה שזה מציל את כל העיר, שרנו שיש רשעים. לא שזה שיש צדדים של צדיקות בי, זה אומר שהם צדדים של רשות שצריכים טיפול של מסגרת. אבל נקודת המוצא הכללית היא חופש, הכל יחסי. עוד טיפה נדלג. נדלג מקוצר הזמן, כבר יותר מ-10 דקות. ונגד אותו החלק, פסקה, העמודה השמאלית, שתי פסקאות לפני הסוף, פסקה לאחת לפני האחרונה. ונגד אותו החלק, שכבר מזדקך, מוכרחת היא הליברליות להתפשט, לתפוס מקום. וכשבאה המסורת והדת, אפילו כשזה בהקשר דתי, מסורתי, כשהמסורת והדת רוצה עכשיו לכבוש, בכפייה, במסגר, באונס, בהכרח, את מה שהוא כבר טבעי, וראויה לו הליברליות, וכשבאה המסורת והדת, אפילו בצורתה היותר תאורה, לכבוש תחת ידה את זה החלק המזוקק, לא תצליח. אבל צריכה היא לסייע את רוח האדם בנקודת תארתו. ללכת במסילתו שכבר כבש. בזכות הצדיקים להציל את כל העיר. בזכות הצדיקות להציל את כל האדם. כך אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו. קודם כל, הקדוש ברוך הוא שופט אותנו לפי מדרגתנו, לא לפי מה שהיינו רוצים להיות, או לפי מדרגתו. ב', הקדוש ברוך הוא שופט אותנו לפי המצב עכשיו. ג', הקדוש ברוך הוא שופט אותנו עם כל המורכבות שלנו של צדיקות ופחות צדיקות, לפי נקודת המוצא של הצדיקות, בלי לזלזל בזה שאנחנו צריכים עדיין מסגרת, הצדדים שצריכים עדיין את המסגרת. אבל נקודת המוצא היא לא המסגרת, היא הצדיקות. אבל צריכה היא לסייע את רוח האדם בנקודת תארתו, ללכת במסילתו שכבר כבש. ומצד שני, ולכוון את מטרתה, המסגרת, ולכוון את מטרתה של המסורת והדת, נגד אותם חלקי הרוח של הדת והרצון האנושי שעדיין לא נתבשמו, והם עומדים עוד במצבם הפראי כמקדם. ולפי התנועה התסיסית של החלקים המבוסמים, עוד הסכנה בהם יותר גדולה. שמה? כשהחלקים הבלתי מבוסמים, השרידים הרבים של הברבריות, באנושות ובאדם הפרטי, הולכים במצבם הטבעי הפרוע, והצד המתוקן שברוח האדם שוחח עליהם בעברת דמיונו. להעטיף מעטה של ברק נוצץ על כל תאווה ושקר. רבותיי, זה משפט קלאסי של לבעל תשובה. כולנו בעלי תשובה. לפעמים אדם מרגיש שהוא כבר התפתח. והוא לא שם לב שיש עדיין דברים, יש עדיין סיגים שצריכים תיקון, שצריכים מסגרת, שצריכים שתיקה. ולא דיבור. שצריכים את הגבול. נכון שנקודת המוצא היא תשובה מאהבה. ברור. אבל צדדים שצריכים יראה. זאת היא עבודת הקודש של עובדי השם. גם האדם ביחס לעצמו, ודאי מנהיגי ישראל ביחס לכלל ישראל וביחס לעולם. זאת היא עבודת הקודש של עובדי השם עד קץ הימים. מה עבודת הקודש? לעשות את הבירור הזה. תמיד להבדיל בין רשות לצדיקות, ותמיד לדעת שנקודת המוצא היא הצדיקות, אבל מצד שני יש דברים שאנחנו עדיין צריכים את המסגרת. לכן מה למדנו? סיכום. מה למדנו בעצם מהירדן והירח? שלושה קריטריונים, אחד, איך הקדוש ברוך הוא שופט את העולם, ואיך אנחנו צריכים לשפוט את עצמנו. א', לפי מדרגת הנברא. ב', בכל נקודת זמן אפשר לעשות תשובה. ג', כשאנחנו מדברים לפי מדרגת הנברא, צריך לדעת שבכל נברא יש שני צדדים. ככל שאדם מתפתח, הצד החיובי הוא תופס מקום יותר מרכזי מאשר הצד השלילי. הצד של החופש, של הטבעיות החיובית, תופס יותר מקום מאשר הצד שצריך את המסגרת לסגור את השלילה. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לזהות בעצמנו איזה צדדים צריכים מסגרת. אם אדם יודע שיש צדדים באישיות, במחשבות, שצריכים טיפול יותר של מסגרת, לא יתבייש לשים מסגרת. אם אדם יודע, נחזור לדוגמה של ארוחת צהריים, אם אדם יודע שיש לו בעיה עם הצלחת, יקבע לעצמו כללי התנהגות עם הצלחת. למשל, סתם אני חושב, כשאדם יגיע לארוחת צהריים, יקבע לעצמו כלל, שקודם כל הוא יורד 5 דקות אחרי שכולם ירדו. יבקש רק שישמעו לו מקום. בסדר, כך הוא לא בלחץ, הוא לא שם בפקק שם, דבר ראשון. ב', יבטיח לעצמו שכשהוא מגיע לשולחן ויושב במקום, חצי דקה, דקה, הוא רגוע לגמרי. לא מתחיל לסייר. איפה הפתיתים? איפה השניצל? מה נשאר? למה נשאר? קודם כל. סליחה שאני קטנוני עכשיו, כן? וככה לאט לאט יוצר לעצמו איזושהי מסגרת התנהגותית פרקטית. אם אדם יודע, אני אקח דוגמה יותר רצינית. אם אדם יודע שכשהוא לומד חברותה, יש לו בעיה של גאווה, יש לו בעיה של אגו, הוא יוצא לחברותה לא מתוך רצון לברר את האמת, אלא יוצא לחברותה מתוך רצון להביע את עצמו. הו-הו, כמה מסגרת עכשיו צריך לשים? כמה גבולות גזרה? אם הוא יודע שכשהוא יושב בשיעור, אז הוא רוצה לשאול כדי חס ושלום לראות בשיעור כ... שתוק, שתיקה, וכל זה הדרך. מצד שני, ברור שנקודת המוצא היא הצד החיובי. לכן נדון את עצמנו ונדון את עם ישראל ונדון את העולם, לא לפי מה שהיינו רוצים שיהיה. למרות שבעזרת השם זה יהיה, ואנחנו רוצים ואנחנו עושים כדי שזה יהיה. נהיה מתונים בדין, נהיה מתונים בדין כמו ריבונו של עולם, כלפי עצמנו וכלפי העולם. הרדנה כהרה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. אמן.